כל חי אונליין 93fm.co.il
Ros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון ט' בניסן תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף סמך ט'. ויום ראשון בעוד שבוע ימים יהיה בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון ט"ז בניסן, א' דחול המועד פסח, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, היום הראשון לספירת העומר. למה אנחנו מזכירים את יום הראשון הבא עלינו לטובה? מכיוון שביום הזה, בשמחה ובטוב ליבב, נחגוג את סיום מסכת עבודה זרה על הענבב דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בסייעת הדשמיא נלמד את הדף התשעה ושישים של מסכת עבודה זרה, כאמור, שמונה ימים ושמונה דפים עד לסיום המסכת כולה. השתבח שמו לעד. כדי להתקדם עוד צעד אחד בספירת הגומר של סיום מסכת עבודה זרה, ניכנס אל בית המדרש ונישא תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רד ואר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות שלמדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת הגדול. את למדנו את דפים סמך זין וסמך ח' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות, ולצידם נגיד את התשובות. שאלה ראשונה בדף סמך זין הייתה, חומץ שנפל לתוך גריסים צוננים, מה דינם ומדוע? והתשובה היא, נאסרו מפני שתחילה ישביחם, וישביח ולבסוף פגם, אסור. שאלה שנייה, באיזה שיעור אכילה וזמן מתחייב במלכות? והתשובה, כשאוכל כזית בכדי אכילת פרס. שאלה שלישית, טעמו ולא ממשו, מה דין אכילתו? והתשובה, אסור לאוכלו ואין לוקים עליו. שאלה רביעית, גאולי כלי מדיין, באיזה אופן נאסרו? והתשובה, לרבי מאיר גם בנותן טעם לפגם, ולרבי שמעון רק בגדרה בת יומה. שאלה חמישית, נותן טעם לפגם, שאם עיקרו היה קיים גם הוא היה לפגם, מה דינו? אומרים התוספות, לרבי מאיר גם באופן זה אסור. שאלה שישית, מניין לרבי שמעון שנותן טעם לפגם מותר? והתשובה, שנאמר לו תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתנה. משמע, שרק הראוי לגר אסור באיסור נבלה. שאלה שביעית, במה נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון? התשובה, לאולה בהשביח ולבסוף פגם, ולרבי יוחנן בפגם מעיקרה, והסיקה הגמרה כמו רבי יוחנן. שאלה שמינית, מה דין השביח ולבסוף פגם לרבי יוחנן? והתשובה, הסתפקה הגמרה, גם בזה נחלקו, או שאסור לכל הדעות. שאלה תשיעית, טיסה שנתחמצה על ידי שאור חולין ואחר כך על ידי שאור של איסור, מה דינה לרבי מאיר? התשובה, אסורה או מפני שאוסר גם בפגם מעיקרה, או מפני שיש בזה גם שווח שניתן לחמץ בעיסות אחרות. והשאלה האחרונה, חמצה שאור תרומה ואחר כך חמצה שאור חולין, מה הדין? התשובה, אסורה העיסה לכל הדעות. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לשיר למדנו לשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת הגדול על דפים סמך זין וסמך ח' במסכת עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, ט' בחודש ניסן, תשע"ח, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף סמך ט' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ח' עמוד ב' במרכז העמוד, מן הנקודה והמילים, אהו אכברה דנפל לחוויתא דשיחרא, 19 שורות לפני סוף הדף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא מדברי רב בעניין נותן טעם לפגם. ההוא אכברה אותו אכבר דנפל לחבית הדשיחרה, שנפל לחבית שיחר ומת, ושעה שם יום שלם, ועל ידי השעות הזו בלה השיחר מטעמו של האכבר, שאף לאחר שהוציאו את האכבר מן השיחר, עדיין טעמו מעורב בו. אסרי רב להו שיחרה, אסר רב את השיחר. דנה הגמרא בביאור דעתו של רב. אמרוה, אמרו זאת את האמור לקמן, רבנן, קמי דרב שישת, לפני רב שישת. האם נעימה כסבר, האם נאמר שרב סובר שנותן טעם לפגם אסור, כמו רבי מאיר? שהרי האכבר נותן בשיחר טעם פגום בלבד. וממה שעשרו רב יש להוכיח שדעתו היא, שנותן טעם לפגם אסור. אמר להו רב שישת, השיב להם רב שישת, בעל מה? באופנים אחרים סבר רב שנותן טעם לפגם מותר. ואחר כאן באופן שנפל לאכבר לשיחר? מדוע אסר זאת רב? משום שחידושו האיסור של האכבר הזה. דעמי מס, מה איסו בדילי אין שמיני? שהרי מאוסו על בני אדם ובדלים ממנו גם ללא ציווי התורה. ולא הייתה צריכה התורה לאוסרו. ואפילו אחי אסרי רחמנה, ובכל זאת אסרתו התורה. אילכך יש ללמוד מזה, שבא התורה לחדש בזה שנותן טעם לפגם באכבר? נמי אסור, גם כן אסור, ועל כן אסר רב את השיחר מפני טעם האכבר שבו אף שהוא טעם פגום. ותוספות מפרשים שהחידוש הוא, מה שאסרתו תורה אף ששרץ בפני עצמו פגום טעמו, מכאן שנאסר גם טעם פגום שניתווה על ידי השרץ. והיינו, שהוא צריכה התורה לאסור אכבר בכדי ללמד שאסור גם באופן שנותן טעם לפגם, שבזה אינו מאוס, אלא שטעמו פגום מעט. אמרו לי רבנן לרב שישת, אלא מעטה שאיסורו של אכבר חידוש הוא, ליטה מלח ויבש. אכבר מת, שיתמה גם כשהוא לח וגם כשהוא יבש. שכיוון שהוא מאוס ובדלים ממנו, לא הייתה צורה צריכה לתמה את מגעו. וממה שיתומתו בכל זאת, יש ללמוד שהוא מתמה גם כשהוא יבש. אם כן, הלמה, מדוע? פנן, נאמר במשנה במסכת נידד אף נודע לתמות ב', שהשרץ והשכבת זרע מתמים כשהם לחים ואין מתמים כשהם יבישים. מכאן יש להוכיח שלא כדבריך, שאין חידוש באיסורו ותומתו. ראינו משום שאינו נחשב מאוס, כיוון שהגויים רגילים לאוכלו. אמר להם רב ששת, ולטעמך לשיטתכם שאין איסורו ותומתו חידוש? הרי בשכבת זרע גם אתם מודים שהיא דבר מאוס ובדלים ממנה. ולא הייתה התורה צריכה לתמותה. וממה שתומתה, אם מן התורה יש ללמוד ששכבת זרע תתמה גם כשהיא לח וגם כשהיא יבש. שבזה אינה מאוסה והוצרכה התורה לתמאה באופן הזה. עלה מתנן, מדוע שנינו במשנה שם במסכת נידה שהשרץ לשכבת זרע מתמים כשהם לחים ואין מתמים כשהם יבישים? אלא מה איתלך למימר, מה יש לך ליישב את השאלה הזו? שכבת זרע, אמר רחמנה שמתמת. כנאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים, לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע. יש ללמוד מכך שהתאומה אינה אלא בראויה להזריע כשהיא לחה, אז היא ראויה להזריע, ולא כשהיא יבישה כשאינה ראויה לכך. החנמי, כך גם לגבי שרצים יש ללמוד שאינם מתמים יבישים, משום שבמותם אמר רחמנה, ודורשים שלא יתמו אלא כאין שעת מותם, שאז הם היו לחים, וזו גזירת הכתוב. כנאמר בפסוק, אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנוגע בהם, במותם יתמעד הערב, יש לדרוש שלא יתמו אלא כאין שעת מותם, שאז היו לחים. מבררת עכשיו הגמרא אם אכן האכבר מאוס, מה תקיף לרב שימי מן ההרדה, ומי מאיס, והאם האכבר מאוס? והרי הוא עולה, הוא מוגש ונאכל על שולחן של מלכים כמאכל חשוב, אז איך אמר רב ששת שמאוסו ובדלים ממנו? והשאלה של רב שימי מן ההרדה, על מה שאמר רב ששת שאכבר גופו מאוסו? אמנם אומרת הגמרא חזר ואמר רב שימי מן ההרדה, לא קשיה. האכבר העולה על שולחן מלכים הוא בדדברה, באכבר השדה. האכבר המאוס שבו עסקה הסוגיה, בדמטה, באכבר העיר. אם כן יש לשאול, מניין שעשרה תורה גם אכבר שבעיר עד שנאמר שחידושו? שמה לא כיוונה התורה אלא לאכבר השדה? כותב הרמב"ן שאכבר שדיברה בו התורה הוא אכבר סתם. הוא אכבר שבבתים, ואכבר השדה הוא מין אחר. ואפשר שכוונתו שאכן אכבר השדה אינו בכלל שמונה שרצים. רב החולק על דברי רב ששת בדעת רב, אמר רב הלכת ההלכה היא שבנותן טעם לפגם מותר ואפילו בשרצים. ואין אומרים שנתחדש בהם שגם נותן טעם לפגם אסור. ושלא כדברי רב ששת. ובנידון של אכבר רבי שיחה, אכבר שנפל בשיחר, שעשרו רב לשיחר, לא ידע ענה מה איתם עד הרב. איני יודע מה טעמו של רב שוודאי אינו משום שנותן טעם לפגם בשרצים אסור. אלא טעמו הוא אחר. ואני מסופק בו. אם משום דקסבר, האם משום שדעתו היא שבכל מקום נותן טעם לפגם אסור? ואם אכן זהו ביור דבריו, אז לא יתאילך את הקוותי, אין הלכה כמותו ויש להתיר את השיחר. אם משום דקסבר, שאומנם בכל מקום וגם בשרצים נותן טעם לפגם מותר, אבל אך ברא בשיחה אשבוך עם אשבח. הוא משביח את השיחר ואינו פוגמו, ועל כן אין להתיר את השיחר. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבה, הרי הספק הזה אם אכבר משביח שיחר או פוגמו, ניתן לבררו על ידי טעימת טבח גוי. תרצים התוספות שייתכן שאכבר מחזק את השיחר ומחמצו. ועכשיו כשנתחזק, אין ידוע אם מחמת האכבר הוא או מחמת השיחר, שאין כאן טעם נפרד שאפשר לבודקו. ויהיה הגמרא ספק בעניין הזה, איבא אלו נסתפקו בני הישיבה. נפל האכבר לגו חלה, לתוך חומץ, מהי? האם נאסר החומץ כיוון שנבלה בו טעם מהאכבר, או שלא נאסר כיוון שטעמו של האכבר פגום? והסברה לאוסרו אף שטעמו פגום היא, משום שיש לומר שהחומץ טעמו חזק, ואין פוגמו, הטעם הזה. אמר לי רב אילה לרב אשי, אבי אוף דבי רב כהנה, אירה כך אצל רב כהנה שנפל אכבר לחומץ, ואסר רב כהנה את החומץ. יש לפשוט מהוראתו את ספק בני הישיבה, שאכן אכבר אוסר את החומץ שאליו נפל, ואין זה נותן טעם לפגם. אמר לי רב אשי לרב הלל, אין לפשוט מן ההוראה הזאת הספק האמור, שלא משום הטעם הנפלט מהאכבר אסר רב כהנה את החומץ, אלא משום דהו אותו אכבר שנפל לחומץ, אימרתותי אימרתת, נרכב ונשחט עד שנחלק ונחתך לחתיכות דקות וקטנות, וכיוון שאיסור אכילת שרצים הוא אפילו אם הם אינם אלא בגודל של כעדשה שהוא קטן מאוד, על כן אסרו רב כהנה מחשש השוטט החומץ, יבלה ממשות של אכבר. ממילא אין להוכיח מכאן לאסור את החומץ באופן שהאכבר נותר שלם והוציאו מן החומץ ורק טעמו נפלט אליו ונבלה בו. הביאה הגמרא כמה דעות בעניין הזה ופוסקת את ההלכה. רבינה סבר לשעורי במאה ואחד, לשער את האכבר שבחומץ במאה ואחד, שאם יש בחומץ פי מאה מגודל האכבר ויחדיו הם מאה ואחד, יש להתיר את החומץ. סובר רבינה שהאכבר נותן טעם רב בחומץ ואין להתירו ב-60 אלא ב-101. ומה שהתיר בשיעור הזה, משום דה אמר, שוודאי לא גרה, אין זה חמור יותר מאיסור של תרומה, ששיעורה ב-101. לתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ז', התרומה שנתערבה בחולין, עולה, דהיינו מתבטלת ב-1 ו-100. אם יש בחולין פי 100 ממנה, הרי היא בתהילה. דהיינו שרבינה שיער לבטלה בכמות הגדולה שיש בדיני ביטול. נכון שלגבי אורלה וכילי הקרם שיעורם רב יותר, ששם צריך ביטול של פי 200, אבל אין ללמוד מהם מפני ששם הם איסורי הנאה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, סבר לשעורי. אמר לרב תחליפה ברגיזה לרבינה, אם אתה חושש שטעמו של האכבר רב בחומץ, דילמה, שמה כתבלין של תרומה שהונח בגדירה של חולין דמי. דלא בטל טעמיו, שאין בטל טעמו, שאפילו יש בתבשיל שבגדירה פי 100 ויותר מהתבלין, אינו בטל. ושמה אף האכבר ידינו כך. ורווחי אומרת הגמרא שיער באכבר שנתערב בחלה בחומץ ב-50. הוא בדק אם יש בחומץ פי 50 מהאכבר, שאם יהיה בו שיעור זה, יתיר את החומץ. ומה שהוא שיער בשיעור הזה, משום שלדעתו כיוון שהחומץ טעמו חזק, די אם יש בו פי 50 כנגד האכבר, ששוב לא ייתן בו האכבר טעם כלל. ודעתו, שהאכבר משביח בשיחר, ובו שיערו ב-60, ואילו בחומץ אינו משביח כל כך, ולכן שיערו ב-50. כך תוספות בדיבור המתחיל, שיער בחלה ב-50. רב שמואל בריידר אביקה אומר את הגמרא שיער בשיחה ושיער בשיחר בשיטין, ב-60 ככל האיסורים, שדעתו היא שהאכבר משביח בשיחר. מסיקה הגמרא והלכתה, ההלכה היא שאידי ואידי בין בשיחר ובין בחומץ, יש לשער בשיטין, ב-60, פי-60, שאם אין בהם 60 כנגד האכבר אסורים, משום שהאכבר נותן בהם טעם לשבח. אבל אם יש בהם 60 כנגדו מותרים, שאז בטל טעמו, וככל נותני הטעם ששיעורם ב-60 ולא יותר. וכן כל איסורים שבתורה, כאשר יתערבו בהתר מין בשאינו מינו, בטלים מבשישים. מלבד חמץ בפסח, ששיעורו במשהו. וזאת משום הגזירה, אתו חמץ שנתערב מין במינו, ובתערובת של מין במינו, גם בשאר איסורים, משהו אוסר את כל התערובת. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה, בדף סמכתת עמוד א'. אומרת המשנה עובד כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין של הישראל ממקום למקום, והתרחק הישראל ונשאר הגוי לבד עם היין. אם היה היין בחזקת המשתמר, בחזקת שמור מנגיעת גוי, כגון שלא הודיע ישראל הגוי שהוא מתרחק, ובגמרה מבואר שאף על פי שהתרחק הישראל מהגוי כשיעור מיל, אם לא הודיעו שהוא מתרחק מותר, מפני שהגוי ירא שיבוא הישראל כל רגע, ואילו תוספות בדיבור המתחיל איכי כותבים, שלא מספיק שלא הודיעו שמתרחק, משום שהגוי רואה הוא שמתרחק, אלא צריך שימור נוסף, והיינו שיוכל לבוא אליו בחזרה בדרך הקלטון, וזה פירוש המשנה במה שהוסיפה ומצריכה חזקת המשתמר, ולא רק כותבת שלא הודיעו. אם כן, אם היה היין בחזקת המשתמר, בחזקת שימור מנגיעת גוי, היין מותר, משום שהגוי יודע שהישראל מקפיד על נגיעתו ביין, וירא הגוי שהישראל יבוא בכל רגע, לפיכך אין חשש שנגע בו הגוי. המאירי כותב שהגוי ירא מהישראל שיכעס עליו, והרי מילוניל כותב שאם יבוא הישראל ויראה שהגוי פתח את החבית, יפסיד שכרו ושכר בהמותיו. אם יש דיין או שופט, יהיו נכסיו למלך. הנימוקי יוסף כותב שירא הגוי שמא ישראל יראהו ויתבע אותו לשלם את נזקו. והיין הזה מותר אפילו בשתייה. אבל אם לא היה בחזקת המשתמר, אסור אפילו בהנאה. ואף שאינו אלא ספק, מכל מקום כותב המאירי, שכך משמע קצת מלשון המשנה. ועוד שמכיוון שאתה חושדו שנגע בכוונה, יש לנו לאסור לגמרי. אבל הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י"ב הלכת ט"ז כותב שאסור רק בשתייה. ומבאר עליכם משנה שכל חבית החתומה בחותם אחד, אף שהגוי נשאר עמה לבדו, מותרת בהנאה. ואף שכאשר מפקיד חבית יין אצל הגוי סובר הרמב״ם שצריך גם חותם, וגם שייחד לחבית קרן זווית כדי להתירה בהנאה, מכל מקום כאן שלא מפקידה בביתו אלא מעביר עמו החביות, הדין שונה ומותרת בהנאה אף שלא ייחד לקרן זווית. אבל אומרת המשנה, אם הודיעו הישראל לגוי שהוא מפליג, שמתרחק ממנו, אם עבר זמן בכדי שישתום שהגוי ינקב בה בחבית חור, ואפילו פתיחת נקף קטן, וישתום זה מלשון פתיחה כמו שנאמר, על בילם שתום עין, כלומר עין פתוחה, כמו שתרגם האונקלוס דה שפיר חזי, ואומרת המשנה ויסתום את הנקב בטית, ויגוב ותתייבש הסתימה, אז אם עבר כזה זמן כדי שהגוי ינקב בחבית חור, ויסתום את הנקב בטית ותתייבש הסתימה, נאסר היין. אילו הראב"ד והר"ן מפרשים שכוונת המשנה היא שאם הודיעו שהוא מפליג למקום פלוני, למקום זה רחוק כשיעור שיכול הגוי לפתוח ולסתום ולגוב אסור, אבל אם הודיעו שהוא מפליג למקום הרחוק כדי פתיחה בלבד, אפילו ששעה בכדי שיסתום וישתום ויגוב, מותר, משום שהגוי ירא ואומר אם יפתח את החבית יכול הישראל לבוא ולראות את החבית פתוחה, או שיראה אותי עוסק בסתימת החבית, או שיראה את הטיט כשהוא לך, ואז יטפס עליו כגנב. רבי שמעון בן גמליאל חולק ואומר אין היין נאסר, אלא אם כן עבר זמן ארוך יותר, והיינו בכדי שיפתח את כל מגופת החבית ויגוף, יעשה מגופה אחרת חדשה ותיגוב ותתייבש. לרבן שמעון בן גמליאל מסבירה שלא חששו לשיעור של סתימת חור, משום שהוא דבר הניכר גם לאחר הסתימה. והיינו משום שמקום הסתימה בולט או שוקע יותר משאר המגופה. כך מסביר הרי מילוניל. ויהיה עכשיו המשנה אופן נוסף שנחלקו בו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. והגמרא לקמן תבאר מדוע הוא צריכה המשנה לכפול את הדין, שאם לא הודיעו מותר בכמה אופנים. אומרת המשנה וכן המניח יינו בקרון, בעגלה או בספינה עם הגוי והלך לו הישראל בקפנדריה. לדרך קצרה, כלומר שהוא קיצר את דרכו בכך שעבר בשביל צר והשאיר את הקרון מאחוריו לילך בדרך ארוכה ורחבה, מחמת שאין הקרון הרחב יכול לעבור דרך אותו שביל. אף אם לבסוף נכנס למדינה, נכנס לעיר ורחץ במרחץ, כלומר ששעה שם ברחיצה, היין מותר, מכיוון שהגוי לא ידע שהישראל ישעה שם זמן רב, ולכן הגוי ירא ליגע ביין. אבל אם הודיעו הישראל הגוי שהוא מפליג שמתרחק ממנו, אם עבר זמן בכדי שישתום שהגוי ינקב בחור, ויסתום את הנקב בטית ויגוב ותתייבש הסתימה, נאסר היין. ורבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אין היין נאסר אלא אם כן עבר זמן בכדי שיפתח את כל מגופת החבית, ויגוף ויעשה מגופה אחרת חדשה ותיגוב והיא תתייבש. עכשיו מביאה המשנה אופן נוסף שנחלקו בו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. וכן המניח עובד כוכבים בחנות ויש בחנות יין של ישראל, אף על פי שהישראל יצא מהחנות ונכנס אליה, ואינו שוהה כל הזמן בחנות, והוא הדין שאם מפליג מיד היין מותר, כיוון שלא הודיעו שמפליג. ומה שנוקט את המשנה לשון נכנס ויוצא אינו אלא כדי להורות שדיברה המשנה בהווה שאין דרך להפקיר החנות ביד הגוי, ולא הכוונה שצריך לפחות פעם אחת לצאת ולהיכנס. מותר היין, ואם הודיעו הישראל שהוא מפליג שמתרחק ממנו, אם עבר זמן בכדי שישתום שהגוי ינקב בה חור, ויסתום את הנקב בטית ויגו ותתייבש הסתימה, נאסר היין. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אין היין נאסר אלא אם כן עבר זמן בכדי שיפתח את כל מגופת החבית, ויגוף ויעשה מגופה אחרת חדשה ותיגוף והיא תתייבש. ויהיה המשנה דין נוסף בעניין הזה. היה הגוי אוכל עמו עם הישראל על השולחן, והניח לגינין קדים על השולחן ולגין על הדולבגי, שולחן שעומד בצד השולחן שאוכלים עליו שעליו מניחים את צורכי הסעודה, והניחו. והישראל השאיר שם את הגוי ויצא, מה שהיה על השולחן אסור, מפני שהגוי אינו חושש לגעת, כי הוא אומר לעצמו, הרי הישראל הזה זימנני לאכול ולשתות, ובוודאי אינו מקפיד על נגיעתי. ומה שהיה על הדולביקי, מותר, מפני שאינו מיועד לסעודה הזו, ויודע הגוי שהישראל מקפיד על הנגיעה בו. ומכיוון שחושש בכל רגע שיחזור הישראל, על כן אין הגוי נוגע בהם. שהרי הישראל לא הודיעו שהוא הולך. על כן אין חשש שנגע בהם. ומדובר שהייתה חבית פתוחה, שהרי אחר כך אומרת המשנה שאם אמר לו, הווה מוזק ושוטה, אף מה שעל הדולביקי אסור. משמע שעד עכשיו דובר במשנה על חביות פתוחות. ובהגאות אושרי כותב שמשמע מתלמוד הירושלמי, שאף מה שעל השולחן אם הוא מחוץ לפישוט ידיים מותר. אם הוא תוך פישוט ידיים, גם מה שעל הדולביקי אסור. אומרת המשנה, ואם אמר לו הישראל הגוי הווה מוזק ושוטה, כלומר שהתיר לו במפורש למזוג לעצמו, אף שלא אמר לו שיכול למזוג גם הדולביקי, מכל מקום אף היין שעל הדולביקי אסור, מפני שהישראל חיזק את ידו במה שנתן לו רשות על מקצת היין, ומשום כך יש חשש שהוסיף הגוי מדעתו ונגע בכולם. הוסיף הרעבד שהרי על היין שבשולחן לא היה צריך רשות לשתות, וסובר הגוי שאמר לו הווה מוזק ושוטה, על כוכחה שכוונתו הייתה על שאר היין. ומפרש את המשנה מה אסור באופן הזה. החביות הפתוחות שבבית אסורות, אבל החביות הסתומות מותרות ולא נאסרות, אלא אם כן עבר זמן בכדי שיפתח את כל מגופת החבית, ויגוף ויישם הגופה אחרת חדשה, ותיגוב ותתייבש המגופה החדשה. אף שגם בדין זה חולקים חכמים וסוברים שהשיעור הוא בכדי שישתום ויסתום ויגוב, כאן סתמה המשנה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל שהשיעור הוא כדי שיפתח ויגוף ויגוב. מכך שסותמת המשנה כדבריו של רבן שמעון בן גמליאל, לומד רבא לקמן בדף סמכתת עמוד ב' שההלכה כמותו. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל היה לקמן בדף סמכתת עמוד ב', מאחר ומדובר שלא הודיו שמפליג, שעל כן מה שעל הדולביקי מותר כאשר לא אמר לו הווה מוזק ושוטה, מדוע לאחר שיעור שיפתח ויסתום ויתייבש החביות הסתומות אסורות? הרי בוודאי מפחד הגוי שיראו אותו פותח את החביות הסתומות. ומבואר לקמן בדף עין עמוד א', שאם עושה פעולה שאם יתפסו אותו יהיה נחשב לגנב, אין חוששים לכך והיין מותר, אם כן מדוע הסתומות אסורות? תרצים התוספות שמכיוון שאמר הישראל הגוי יבא מוזג ושוטה, אין הגוי ירא שיראו שהוא פתח, משום שהישראל החזיק את ידו למזוג ולשתות. רואי המשנה שלנו בדף סמכתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבהר במשנה שאם היה היין בחזקת המשתמר ואין חשש שנגע בו הגוי, היין מותר. שואלת הגמרא, איך ידמי בחזקת המשתמר? איך מדובר שהיין בחזקת המשתמר? לפי רש"י, הגמרא רק מבררת עד כמה יכול להרחיק היהודי ועדיין יחשב בחזקת המשתמר. ועל זה תיישב הגמרא כדי מיל. אבל תוספות בדיבור המתחיל, איך ידמי, מבארים שמכך שבסיפה של המשנה נאמר ואם הודיו אסור, וברישא לא נאמר אם לא הודיו, אלא נאמר בלשון אחר בחזקת המשתמר, משמע שצריך שימור נוסף מלבד מה שלא מודיו. לכן מבררת הגמרא בשאלתה מהו השימור הנוסף, ומשיבה הגמרא שהשימור הוא שיוכל לבוא עליו היהודי בדרך הקלטון, בהפתעה. אם כן שואלת הגמרא יחידה מאיך מדובר שהיין בחזקת המשתמר כפי שאמרה המשנה, משיבה הגמרא כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת טהרות. הרי שהיו חמריו ופועליו, חמר היינו פועל הנושא מסעות על החמור ופועל היינו פועל הנושא מסעות על כתיפו, הרי שהיו חמריו ופועליו עמי הארץ טעונים טהרות נושאים דבר טהור, ועם הארץ נאמר בתוספתא כל שאינו אוכל חוליו בטהרה, את החולין שלו בטהרה, והרמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק ט"ז הלכה י"ב כותב, אף על פי שמותר לאכול אוכלין טמאים ולשתות משקים טמאים, חסידים הראשונים היו אוכלים חולין בטהרה ונזהרים מן הטומאות כולן כל ימיהם, והם הנקראים פרושים, ודבר זה קדושה יתירה היא ודרך חסידות שיהיה נבדל אדם ופורש משער העם ולא ייגע בהם ולא יאכל וישתה עמהם. אם כן אומרת הברייתא, הרי שהיו חמריו ופועליו עמי הארץ טעונים טהרות נושאים דבר טהור, אפילו יפליג מהם יותר ממיל, אפילו ירחיק מהם יותר ממיל, טהרותיו טהורות. ואם אמר להם הבעל הבית לכו לפניי ואני בא אחריהם, אינני בא תכף אלא אבוא מאוחר יותר, כיוון שנתעלמה עינו מהם מיד כאשר אינו רואה אותם, טהרותיו טמאות. וזה הביור בדברי המשנה באומרה בחזקת המשתמר, שכל עוד לא ירחיק מהם מיל, הרי זה בחזקת המשתמר. ולשיטת תוספות, עדיין לא תרצה כאן הגמרא לקושייה היחידה מי, אלא תחילה דנה בביור הברייתא, ורק לבסוף כאשר מסיקה שהברייתא עסקה בדרך הקלטון, כוונתה לומר שגם במשנתנו מדובר בדרך הקלטון. דנה הגמרא בביור הברייתא ומקשה, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? במה שונה הדין הנאמר בהתחלה מן הדין הנאמר בסוף? הרי שנינו בברייתא טעונין, הרי שהיו חמרה ופועליו טעונין, דהיינו שהם נושאים את התארות בכתפיהם ונוגעים בהם ממש, ומאחר שאנו רואים שהם נוגעים בתארות, מדוע שנינו ברישא שהתארות הללו בחזקת טהורות? ולתוספות, הקושייה היא כזו, הברייתא מדברת בחביות פתוחות שקל ליגע בפירות לטמם, ומה שנוגעים בחוץ אין זה מטמא, משום שכלי חרס אינו מטמא מגבו, ולכן אין חילוק אם הודיעו או לא הודיע. אם כן מקשה הגמרא מה ההבדל בין הרישא לסיפא, מתרצת הגמרא מר רב יצחק ברישא טהורות משום שמדובר באופן שהיה מתאר את חמרה ופועליו לכך. על ידי שהתבילם במקווה, וממילא אם נגעו בתארות אינם מתאמים אותן. שואלת הגמרא יח אם כך מדובר שהתבילם קודם שנגעו בתארות, אם כן סייפה נמי, יש לתאר גם בדין השני כאשר אמר להם לכו ואני בא אחריכם ומדוע אמרה הברייתא על האופן הזה שתארותיו טמאות. מתרצת הגמרא שהטעם בסייפה הוא משום שאין עם הארץ מקפיד על מגע חברו. עם הארץ לא שומר שאנשים אחרים לא ייגעו בתארות, ומכיוון שהבעל הבית לא היה עם החמרים, חוששים שמא לא השגיחו כהוגן, ואנשים אחרים, טמאים, נגעו בתארות. מקשה הגמרא יח אם חוששים שמא אחרים נגעו בתארות, אפילו רי שנה מיני מאחי. גם בדין הראשון יש לומר כן שמכיוון שהבעל הבית התרחק, יש לחשוש שמא נגעו בהם בתארות, אנשים אחרים טמאים, ומדוע תארותיו טהורות. מתרצת הגמרא אמר רבה, בדין הראשון מדובר בבא להם באופן שבעל הבית יכול לבוא להם בדרך הקלטון, כלומר לא בדרך הישרה אלא מן הצד. ומכיוון שהם יראים שיבוא, אינם מניחים לחבריהם לגעת ולטמא את התארות. והתירוץ הזה הוא המשך של התירוץ הקודם, שמדובר באופן שטיהר את פועליו וחמריו במקווה, והחשש הוא משום מגע חבריהם, שכן אם לא טיהרם יש חשש שהם עצמם לא יראו, לא יפחדו מלהיגע, כי הם מחזיקים את עצמם כתאורים. וגם אם בעל הבית מזהירם שלא ייגעו, הם אינם נזרים וסוברים שאין בעל הבית מקפיד באמת שלא ייגעו. כך מסביר התוספות במסכת חגיגה דף כ' עמוד ב', בדיבור המתחיל בבבא הקלטון. וכותבים הרשב"א בשם הראב"ד והריטב"א בשם הרמב"ן, שאם היו שניים או שלושה גויים שיכול כל אחד להסתכל על דרך אחרת, ובעצם להשגיח שהיהודי לא יפתיע אותם, הרי זה כאילו אין כאן דרך הקלטון. אבל המאירי חולק וכותב שאפילו אם יש 10 גויים, אין זה מפקיע מחזקת המשתמר. מקשה עכשיו הגמרא, יחי, אם מדובר בדין הראשון בדרך הקלטון, סייפה נמי, גם בדין השני שאמר להם לכו ואני בא אחריכם, יש לומר כך שמדובר שבא בדרך עקיפה ומדוע תארותיו טמאות. מתרצת הגמרא מכיוון שאמר להם לכו לפניי ואני בא אחריכם, והיינו שבא אחריהם מאוחר יותר, סמך דעתיו. הם בטוחים בעצמם שכן בעל הבית לא יראה את מעשיהם ומניחים לחבריהם לטמא את התארות. אומרת הגמרא שנינו במשנה בדף סמכתת עמוד א' ובית כוכבים שהיה מעביר עם ישראל כדי יין ממקום למקום, או מניח יינו בקרון או בספינה, או מניח עובד כוכבים בחנות. הביאה המשנה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבן שמעון בן גמליאל. והערת הגמרא מדוע וצריכה המשנה להביא כמה דוגמאות על אותו עניין. אומרת הגמרא וצריכה המשנה להשמיענו את כל האופנים הללו משום דאי תנא, אם הייתה המשנה שונה רק את הדין הראשון של עובד כוכבים שהיה מעביר כדי יין, היינו אומרים שדווקא שם הגוי ירא לגעת ביין, משום דסבר סובר הגוי דיל מעתי והזילי. אולי יבוא בעל הבית ויראה אותו, מכיוון שדרך רשות הרבים היא והאדם יכול להגיע אליה מכמה מקומות, דרך שדות וקרמים. ולכן אין חשש הגוי נגע והיין מותר. אבל באופן השני של המשנה שמניח יין בקרון או בספינה עם הגוי, אימא אולי הייתי אומר שאין הגוי ירא לגעת משום דמפליג לה לספינתי, שהגוי מרחיק את הספינה, כלומר שהגוי יזיז את הספינה משפת הים, ויאמר שהרוח הזיזה אותה, או שיכול להישמת ולומר לצורקי, הפלגתי אימא, ועביד מי דבאי, ועושה הגוי מה שרוצה, ובאופן זה יעשר היין אפילו, אם לא הודיעו שמפליג, משום כך הביאה המשנה גם את הדין של קרון או ספינה, לומר שאפילו באופן כזה, מותר. והיא טענה, ואם הייתה המשנה שונה רק את הדין השני של מניח יין בקרון או בספינה, היינו אומרים שדווקא שם הגוי ירא לגעת, משום דסבר סובר הגוי דיל מעתי באורך האחריתי, אולי יבוא בעל הבית בדרך אחרת, וקאי אגודה וחזילי, ויעמוד על מקום גבוה שבשפת הים, ויראה אותי מרחוק. ולכן, היין מותר, אבל בדין השלישי שהניח עובד כוכבים בחנותו והישראל יוצא ונכנס, אימא הייתי אומר, שאין הגוי ירא לגעת, משום דאחיד לה לבבה, הגוי סוגר את הפתח ואביד כל דבאי. ועושה כל מה שרוצה, ובאופן זה נאסור את היין. כמה שמלה נכך משמיעה לנו המשנה את הדין של עובד כוכבים בחנותו לומר, שאין חוששים לכך והיין מותר, אם לא הודיעו שמפליג. אומרת הגמרא ובא במשנה שנחלקו התנאים מהו השיעור שבו יש לחשוש שנגע הגוי ביין. לחכמים השיעור בכדי שהגוי ינקוב חור במגופה, ויסתמנה ותתייבש. זאת אומרת זה השיעור שהיהודי יעדר מן המקום. ואם יספיק הגוי לעשות את כל הדברים הללו לנקוב חור, לסתום, ושהסתימה תתייבש, אם שיעור זמן כזה נעדר הגוי, היהודי מן החנות, או מן המקום, אכן היה ינסור. ולרבן שמעון מגמליאל השיעור בכדי שיפתח את כל המגופה ויעשה מגופה חדשה ותתייבש. ובאי רבי יוחנן באיזה אופן החלקו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, המחלוקת של חכמים ורבן שמעון בן גמליאל היא בשל סיד. באופן שמגופת החבית הייתה עשויה מסיד, ועל כן גם את הסתימה עושה מסיד, שהוא לבן כבר בתחילה ולא ניכר מקום הסתימה. אבל בשל טיט, באופן שמגופת החבית הייתה עשויה מטיט, ועל כן גם את הסתימה עושה מטיט, שהוא שחור בתחילתו ומלבין רק לאחר יום או יומיים, וממילא אין לחשוש של נקיבת החבית, שהרי הגוי יראה כי הסתימה תהיה ניכרת. בזה דברי הכל, גם חכמים סוברים שאין היין נאסר, אלא אם כן שעה בכדי שיפתח את כל המגופה, ויגוף ויעשה מגופה חדשה, ויגוף והיא תתייבש. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל לחכמים, כיצד אתם אומרים שיש לחוש לנקיבת המגופה, והלא אם הגוי היה נוקב חור במגופה, היה שיתומו ניכר. סימן פתיחת המגופה הייתה ניכרת, בין מלמעלה, מהחלק החיצוני של המגופה לפי שהוא בגוון אחר, ובין מלמטה, מהחלק הפנימי, שכאשר יפתח הישראל את המגופה הוא יראה את הסתימה, לפי שאי אפשר להשוות את הסתימה מבפנים. כי מבחוץ יכול הגוי למרוח יפה ולהסתיר את מה שפתח, אבל מבפנים הוא לא יכול למרח ולהחליק את הסתימה, וכאשר יפתח היהודית החבית, הדבר יהיה ניכר. אי אמרת בישלמה, מובן הדבר אם נאמר שבשלטית מחלוקת, היינו דקטני, זה מה שנאמר, שרבן שמעון בן גמליאל אומר ששיתומו, סימן פתיחת המגופה, ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה, משום שבתית ניכר ההבדל בין הסתימה לשאר המגופה גם מלמעלה. אלא היא אמרת אם תאמר שבשל סיד המחלוקת, בישלמה מובן מה שאמר שלמטה ידיעה שניכר מבפנים, משום שאינו יכול להשוות הסתימה מבפנים מכיוון שהחבית סגורה, אלא מלמעלה, הלא ידיעה, הרי לא ניכר את הסתימה, שהרי יכול להשוות את הסתימה עם שאר המגופה, וכן צבע הסתימה לבן כשאר המגופה. אם כן, על כוחך שדברי רבן שמעון בן גמליאל הם על המגופה של טיט ולא של סיד. וקשה על רבי יוחנן שאמר שמחלוקתם של חכמים עם רבן שמעון בן גמליאל זה בסיד ולא בטיט. מתרץ את הגמרא לעולם דברי רבי יוחנן הנכונים, שבטיט מודים חכמים לרבן שמעון בן גמליאל, שהיין מותר. אלא שרבן שמעון בן גמליאל הוא דלא ידע מכה אמרי רבנן. הוא בעצמו לא ידע מה בדיוק אמרו חכמים ואחי כאמר לו, וכך הוא אמר להם. אי בשל טיט כאמריתו, אם אמרתם את דינכם, שהשיעור הוא כדי פתיחת חור במגופה של טיט, הרי שיתומו, סימן פתיחת המגופה, ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה. אי בשל סיד כאמריתו, אם במגופה של סיד אמרתם את דינכם, נהיד למעלה לא ידיע, אמנם מלמעלה לא ניכר שנפתחה המגופה, אבל מלמטה מי הידיע? מצידה הפנימי של המגופה ניכר שנפתחה. במחמת כן, הגוי ירא לזייף. נמצא שאין ראיה מהברייתא לעניין מה נחלקו, ולא קשה מהברייתא על רבי יוחנן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל רבן שמעון בן גמליאל, מדוע העדיף רבי יוחנן להעמיד את מחלוקתם בסיד ולדחוק את דברי רבן שמעון בן גמליאל? הרי היה יכול לומר שנחלקו בשל טיט, ודברי רבן שמעון בן גמליאל מבוארים בפשיטות שבטיט הנקב ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה. תרצים התוספות שכך היה מקובל לרבי יוחנן מרבותיו, שמחלוקתם זה בשל סיד ולא בשל טיט. ואירת הגמרא את העמם של חכמים ומיישבת בכך את קושיית רבן שמעון בן גמליאל בברייתא על שיטתם. אומרת הגמרא ורבנן שלא סמכו על כך שפתיחת חור ניכרת מלמטה, סברו כיוון דמלמעלה לא ידיע, כיוון שמבחוץ לא ניכרת הפתיחה, לא מסיקה דעתי דאפיך וחזילי. הגוי לא מעלה בדעתו שהישראל יהפוך את המגופה ויראה את הסתימה מבפנים. ולכן הגוי אינו ירא לעשות חור ולסתמו. ולכן יש לאסור את היין אם עבר זמן של פתיחת חור וסתימתו, והתייבשותו של החומר שסתם את החור. הנה בביור נוסף, לכך שרבנן לא סמכו על כך שהפתיחה ניכרת מלמטה, מהצד הפנימי, משום דזימנין דהלים. לפעמים מתמלא הנקב מלמטה כמו מלמעלה ואינו ניכר. הווה אומר שגם מבפנים הוא דבוק יפה ולא ניכרת שהייתה שם סתימה. מביאה עכשיו הגמרא את ההלכה במחלוקת של חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. אמר רבה, ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהשיעור הוא בכדי שיפתח את כל מגופת החבית ולא רק נקב קטן, הועילו תנן סתם הכבתי, שכן מוכח מכך ששנינו כדבריו בסתם במשנה בלי להביא את הדעה החולקת. נכון שבתחילה הביאה המשנה מחלוקת, אבל הכלל הוא שבכל מקום שאתן השנה במסכת אחת מחלוקת ואחר כך שנה כאחת השיטות בסתם, הלכה כסתם. ולכן פוסק רבה שההלכה כרבן שמעון בן גמליאל. נתנן, שנינו בסוף משנתנו, היה הגוי אוכל על השולחן אמו עם הישראל, והניח הישראל לגין קד על השולחן ולגין וקד על הדולביקי, על השולחן שעומד בצד השולחן שהולכלים עליו, ועל השולחן הזה, על הדולביקי, מניחים את צורכי הסעודה, והניח הישראל את הגוי שם, עזב אותו שם לבד, ויצא, מה שהיה על השולחן אסור מפני שהגוי אינו חושש לגעת, כי הרי הוא אומר לעצמו, הרי הישראל הזה זימנני לאכול ולשתות, ובוודאי אינו מקפיד על נגיעתי. ומה שהיה על הדולביקי מותר, מפני שאינו מיועד לסעודה הזו. יודע הגוי שהישראל מקפיד על הנגיעה בו, ומכיוון שהגוי חושש בכל רגע שהישראל יחזור, על כן אין חשש שהגוי נגע בה. ואם אמר לו הישראל הגוי, הווי מזוג ושוטה, כלומר שהתיר לו במפורש למזוג לעצמו, אף שלא אמר לו שיכול למזוג גם הדולביקי, מכל מקום גם היין של הדולביקי אסור, מפני שהישראל חיזק את ידו של הגוי במה שנתן לו רשות על מקצת היין, ומשום כך יש חשש שהוסיף הגוי מדעתו ונגע בכולם. וכשאומר לו הווי מוזג ושוטה, החביות הפתוחות שבבית אסורות, אבל החביות הסתומות שבבית מותרות ולא נאסרות, אלא אם כן עבר זמן בכדי שיפתח את כל מגופת החבית, ויגוף ויישם הגופה אחרת חדשה, ותיגוב ותתייבש. אם כן, מכך שנקטה המשנה בדין זה רק את דעת רבן שמעון בן גמליאל, שהשיעור בכדי שיפתח את כל מגופת החבית, משמע שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. שואלת הגמרא על רב הפשיטה, פשוט הוא שאם מתן הסתם כדברי רבן שמעון בן גמליאל, הלכה כמותו, אז מה רבה מחדש לנו? וכי רבה בא להשמיע לנו שכך שנינו במשנה? מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברי רבה. מה עוד אתי מה שמה תאמר? כולה, את כל המשנה, רבן שמעון בן גמליאל קטני לה. רבן שמעון בן גמליאל שנה את המשנה, כלומר שמה שכתוב במשנה, היה אוכל עמו, הכל הוא המשך דברי רבן שמעון בן גמליאל בעצמו. ובעצם הדברים הללו אינם שנויים כסתם משנה, ולפי זה כך נקראת המשנה. רבן שמעון מגמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף את תיגוב, היה אוכל עמו, דהיינו שהכל מדברי רבן שמעון מגמליאל בעצמו. וזה לא סתימה של רבי שסידר את המשניות וסתם כשיטת רבן שמעון מגמליאל. כמה שמלן, לכך משמיעינו רבה שאין הדבר כן, אלא מה שכתוב היה אוכל עמו. זו סתם משנה, וממילא יש לדייק מסתם המשנה הזו שההלכה כרבן שמעון מגמליאל. ואף שנפסק שלא חוששים לנקיבת חור, מכל מקום, אם מניח את הגוי לבדו עם היין כדי שיעור נקיבה וסתימה, ואחר כך פותח את המגופה ומכיר בה מבפנים, שאכן היא ננקבה ונסתמה, היין אסור גם בענה, שהרי בוודאי נגע בה הגוי. כך אומר הרשב"א בשם הראב"ד. שואלת הגמרא עכשיו, וכי מאחר דקיימה לנקבתי, מכיוון שנפסקה להלכה, כשיטתו של רבן שמעון בן גמליאל דלא חיש לשיתומה, שלא חושש לנקיבת חור קטן שאין בו טרחה משום שהדבר ניכר, וכן הלכת הקוותי, וכן ההלכה כשיטתו של רבי אליעזר, לעיל בדף למד א' עמוד א', דלא חיש לזיופה, שאינו חושש לזיוף כאשר יש חותם אחד, ויש טרחה לזייפו, נשאלת השאלה, העידנה כעת בזמן הזה מה הייתה מה, לא מוטבינן חמרה ביד עובדי כוכבים? מדוע לא מניחים חביות יין סתומות בחותם אחד ביד עובדי כוכבים? למה אנחנו מצריכים חותם בתוך חותם? הרי אין לחשוש לא לפתיחת נקב ולא לפתיחת כל המגופה. והגמרא הייתה צריכה לומר את שני החלקים הללו, גם שההלכה כרבן שמעון בן גמליאל וגם שההלכה כרבי אליעזר. משום שאם ההלכה הייתה רק כרבי אליעזר ולא כרבן שמעון בן גמליאל, היינו אומרים שאף שאין לחשוש לזיוף כזה שהסיר את כל המגופה, אבל יש לחשוש שעשה נקף קטן. ואם ההלכה הייתה רק כרבן שמעון בן גמליאל ולא כרבי אליעזר, היינו אומרים שאף שאין לחשוש שעשה נקף קטן משום שניכר הזיוף מבפנים, אבל מכל מקום יש לחשוש שהסיר את כל המגופה ותיקן אחרת במקומה. כך מסבירים התוספות בדיבור מתחיל והעידנה. אם כן, שאלת הגמרא, אם אנחנו פוסקים הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל וכמו רבי אליעזר, מדוע בזמננו לא מניחים חביות יין סתומות בחותם אחד ביד עובדי כוכבים? מתרצת הגמרא שהיום חוששים משום שייקה, שיש נקב דק מאוד במגופת החבית כדי שריח היין ייצא, ואנחנו חוששים שהגוי יקדח שם מעט ויבוא לטעום מן היין. בקדיחה מועטת כזו בחור קיים, אינה כעשיית נקב ממש שצריך אחר כך לסותמו, והגוי אינו חושש שיבואו לחשוד בו שניסח את היין. ואמיר הלל בדף למד א' כתב, שעשו את הנקב הזה כדי שתייצא דרכו רתיחת היין ולא תישבר החבית. ויש אומרים שקוראים לחור הזה שיבה, שלפעמים נותנים בתוך החור הזה קנה חלול ונקרא שיבה על שם ששואבים את היין דרכו. הביאה הגמרא עוד דינים בשם רבא בעניין החשש למגע גוי. אמר רבא, זונה עובדת כוכבים והיו ישראל מסובין אצלה נמצאים עמה כדי לחתו עמה בזנות. חמרה שר, יינה מותר אפילו בשתייה. ומדובר שלא שאלנו אותם אם אכן נתנסך היין או לא, כך אומר הרעבד. ולמה מותר היין? כי שמירת הישראל מועילה ליין, ואין לומר שמכיוון שאינם מקפידים על הזנות, גם לא הקפידו על ניסוך. משום דנאיד, את תקיף לו יצרה דה עבירה, אמנם יצר הזנות יתגבר עליהם, אבל יצרה דה יי נסך לא תקיף לו, היצר של איסור יי נסך לא יתחזק אצלם, ולא יניחו לה לנסך. אבל זונה ישראלית ועובדי כוכבים מסובין, גויים באו לזנות עם הישראלית, חמרה אסור, היין שהיה שם אסור, אפילו בהנאה. אילו הרעבד אומר שאסור הכוונה בשתייה, אבל בהנאה מותר. ורק אם יפקיד אצלו, אצל הגוי, לשמור את היין בלא חותם, אסור גם בהנאה. בררת הגמרא מה היא טעמה, מדוע היין אסור, משיבה הגמרא, אויל וזילה עליו, מכיוון שהזונה הישראלית מזולזלת היא אצל הגויים, בתריו גרירה, היא נגררת אחריהם ומניחה להם לנסח כרצונם, על אף שאין לה יצר לזה. המאירי מפרש בדברי הגמרא, שמכיוון שהיא נגררת אחריהם, כבר אין המתה עליהם, והם נוגעים ביין. מביאה הגמרא כמה מעשיות שיש בהם פסק הלכה של רבא, אודות יין המונח בבית עם גוי. ההוא בית הדעה וייטיב בי חמרה די ישראל, מעשה בבית שהיה מונח בו יין של ישראל. ומרשי משמע שהיה לגוי חלק ביין, אבל המאירי כתב שהיה לגוי שייכות בבית ולא ביין. אם כן, מעשה בבית שהיה מונח בו יין של ישראל, על עובד כוכבים, נכנס עובד כוכבים לבית, אחד על הדשא באפי וסגר את הדלת בפניו. במסכת כתובות דף י' עמוד ב' מבואר שהדלת נקראת בארמית דשא מלשון דרך שם, כלומר, שמהדלת יש דרך להיכנס. אומר המהרש"א במסכת שבת דף ע"ז עמוד ב', הרבה מילים בארמית הם קיצור מלשון הקודש. אם כן, מעשה בבית שהיה מונח בו יין של ישראל ונכנס לשם עובד כוכבים, וסגר את הדלת בפניו, ואבא ביזעה בדשא, אבל היה סדק בדלת. לאחר מכן השתקח עובד כוכבים דקאי בייני דיינה, נמצא שהעובד כוכבים עומד בין החביות. אמר רבא, כל דלהדי ביזעה, כל שהיין עמד מול הסדק, שרי. זאת אומרת, כל היין שיכלו לראות אותו דרך הסדק, מותר אפילו בשתייה משום שהגוי ירא שהישראל יראה אותו דרך הסדק והוא אינו נוגע ביין. אבל דהי גיסה והי גיסה, היין שעמד בצדדים ולא מול הסדק שבדלת, חוששים שנגע בו הגוי ואסור אפילו בהנאה. וכאמור הרעבד סובר שמה שכתוב פה אסור זה בשתייה, אבל בהנאה מותר. ומדובר באופן שהיה לגוי חלק ביין ואינו נתפס כגנב על כניסתו. כי אם הגוי נתפס כגנב על כניסתו, הרי הוא חושש לנסך והיין מותר. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא חמרה די ישראל מעשה ביין של ישראל דאה ויתיב בביתה, שהיה מונח בבית דאה ודייר שהיה גר שם ישראל בקומה העליונה, ועובד כוכבים היה גר בקומה התחתונה. והיין היה מונח בקומה התחתונה, והישראל רואהו מהקומה העליונה. ומבאר הרעבד שהייתה ערובה בתקרה, והיה היין מונח למטה כנגד הערובה. והשמירה הזו מועילה רק ליין שכנגד הערובה, ומותר אפילו בחביות פתוחות, כי הגוי חושש שהישראל רואה הכל מלמעלה. ספר את הגמרא, שמעו הישראל והגוי כל תיגרה, כל מריבה, נפקי יצאו החוצה, ולאחר מכן קדים עתה עובד כוכבים, הקדים ונכנס העובד כוכבים חזרה אל הבית, אחד על הדשא באפי, סגר את הדלת בפניו, אמר רבא חמרה שרי, היין מותר אפילו בשתייה. למה? משום דמימר אמר, הגוי אומר, כי איך דקדים עתי הנה, כמו שאני הקדמתי לבוא, קדים ועתה ישראל ויתיב בעליונה. כך ייתכן שהקדים הישראל ועלה למגוריו בקומה העליונה, וככה זילי. והוא ראה אותי. ולכן היין מותר, ודווקא כאשר יצאו בדרך בהלה זה מותר, משום שמתוך הבהלה לפעמים עוברים אחד ליד חברו ואינו מבחין בו, וסבור הגוי שאולי לא שם ליבו לכך שהישראל כבר חזר. אבל אם יצאו שלא בדרך בהלה, היין אסור משום שיש לחשוש שראה הגוי שהישראל לא נכנס, ואינו ירא שהישראל רואה הוא מלמעלה. ובלי הטעם הזה אין להתיר את היין, משום שהגוי מפחד שמה ישראל ייכנס כל רגע לבית התחתון מכדי לעלות לעלייה ואז יראו. למה לא להתיר משום הטעם הזה? מפני שמדובר באופן שיש מחיצות סביב היין, באופן שאינו נראה מהפתח, ועד שהישראל יעלה לעלייה, כבר יוכל הגוי להסתלק משם. כך אומר הרעבד. אילו הרתבה מבאר שהגוי יכול לנעול את הבית, ולתרץ ולומר שהוא נעל את הדלת מפני אימת התגרה. מעשה נוסף מביאה הגמרא. ההוא שפיזה דאבייטיב בי חמרה די ישראל. מעשה באכסניה, שהיה מונח ביין של ישראל, השתקח ונמצא עובד כוכבים דאבייטיב בי דיינה, שהיה יושב בין החביות, אמר רבה אם יתפס עליו כגנב, כלומר, שהגוי חלש וירא משופטי העיר ויודע שאם יראו, יחשב בכך לגנב ויענש על כך. שרי, היין מותר אפילו בשתייה. אילו, אם הגוי לא ירא, כגון שהגוי אלים, ולא ירא משופטי העיר או שאין שופטי העיר, האם מחייבים אותו ושום אדם על נגיעתו ביין שאינו שלו, אסיר, היין אסור אפילו בענה, משום שבוודאי נגע. מעשה נוסף מביאה הגמרא, הוא בית הדאבייטיב בי חמרה, מעשה בבית שהיה מונח בו, יין של ישראל השתקח, נמצא עובד כוכבים דאה וקיים בי דיינה, שהיה עומד בין החביות. אמר רבה, יאית לי להשתמותי, אם יש ביד הגוי להשתמת ולומר סיבה אחרת שלכך נכנס לבית, זאת אומרת שיש לו תירוץ טוב מדוע הוא נכנס, אז חמרה אסיר, היין אסור אפילו בענה. מכיוון שהגוי לא יראה להיכנס לבית על דעת לנסח את היין, שסובר שאם יאמרו לו למה נכנסת, הוא יתרץ וישתמת על ידי שאומר סיבה אחרת. והיא לא, אם אין ביד הגוי להשתמת, אין לו תירוץ, חמרה שרי, היין מותר אפילו בשתייה, מכיוון שהוא בהול בכניסתו ויראה לגעת ביין. בקשה הגמרא על רבה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא. יין של ישראל, שהיה בפונדק בשעה שהיה שם גוי, וננעל הפונדק, ונתייחד הגוי עם היין, או שאמר לו הישראל הגוי, עמוד מבחוץ ושמור על היין, היין אסור, משום שחוששים שמכיוון שאמר לו לשמור, הגוי סומך בדעתו שהישראל מתרחק ממנו ולא ירא להיכנס ולנסך. והיינו, אם יתעכב הגוי בשיעור זמן הראוי לנסך, בחביות פתוחות כל שיכול להיגע, בחביות סתומות כל ששעה, בכדי שיפתח ויסתום ויתייבש הסתימה. מדייק את הגמרא מה אליו, האם לא מדובר אף על גב, אפילו באופן דלית ללהשתמות, שהגוי לא יכול להשתמת ולומר סיבה ותירוץ שלכך נכנס לבית. הנה מבואר בברייתא שאסור. ואם כן קשה על רבה שאמר שאם אין הגוי יכול להשתמת, היין מותר. תרץ את הגמרא, לא, אכן לא מדובר באופן שאינו יכול להשתמת, אלא מדובר באופן דאית ללהשתמות, שיש ביד הגוי להשתמת ולומר סיבה שלכך נכנס. ולכן היין נאסר. בדיוק כמו שאמר רבה. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא ישראל ועובד כוכבים דאב ויתיבה וקשתו חמרה, ישבו ושתו יין. שמע ישראל קל צלויי בי כנישתה. שמע ישראל כל תפילה בבית הכנסת. בשולחן ערוך נאמר ששמע שקוראים לו לבוא להשלים עניין, לבוא לבית הכנסת. קם ישראל ואזל, הלך לבית הכנסת והשאיר את הגוי עם היין. אמר רב רע, חמרה שרי, היין מותר אפילו בשתייה. משום דמים אמר, אמר, אומר הגוי לעצמו בכל רגע, אשתה מתקרלה לחמרי, כעת יזכר הישראל ביינו, והדרתי יבוא ויחזור לכאן, ועל כן ירא הגוי לנסך. ואף אם הודיעו שהולך להתפלל, היין מותר, שהרי יכול להתפלל גם כאן, ולאו דווקא בבית הכנסת. וחושש הגוי שמה יחזור הישראל ויתפלל כאן. רק אם מפליג לדבר שאינו יכול לעשות כאן, כגון רחיצה בבית המרחץ וכדומה, בזה, אם הישראל הודיעו שמפליג, אסור, כי לא חוששים שיחזור. ואילו המאירי סובר שאם אכן אמר היהודי לגוי שהולך להתפלל, היין אסור. אלא שכאן מדובר של עוד דיו שהולך להתפלל, אלא מוכח מתוך מאסף שהולך להתפלל, והגוי מפקפק בדבר וירא לגעת ביין. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא ישראל ועובד כוכבים דאבו יתיבי בארבע. היו יושבים בספינה בערב שבת, שמע ישראל כל שפורי דבי שימשי. שמע את כל השופר של ערב שבת המכריז על כניסת השבת. לערב שבת היו תוקים בשופר כדי להבדיל בין קודש לחול. ובמסכת שבת אף למדהי עמוד ב' מפרטת הגמרא את מניין וסדר התקיעות. המאירי כותב שהתקיעה הזו עליה מסופר כאן הייתה התקיעה האחרונה לפני שבת, המטרה שיש להתכונן לשביתה בשבת. נפק ואזל יצא ישראל מהספינה והלך, והמאירי כותב שמוכח ממעשיו שנכנס למדינה כדי לקבוע שם את שביתתו בשבת, ועוד כותב המאירי שהלך לעיר להצניע את כלי החול שלו, והניח את הגוי לבדו עם היין. אמר רבה חמרה שרי, היין מותר אפילו בשתייה. מימר אמר, אומר הגוי לעצמו, אשתה מתקרלי לחמרי, כעת יזכר הישראל ביינו והדרתי, ויחזור ויבוא לכאן, ועל כן ירא הגוי לנסך את היין. ממשיך רבה ואומר, ואם משום שבתא, ואם תאמר שאין הגוי חושש הישראל יחזור, משום שאסור בשבת להיכנס לספינה, כי זה דומה לשט בנער, וזה אסור גזירה שמה יעשה חבית של שייטין, או משום שחששו שמה ינהיג את הספינה, והרי הוא כמוליכה 400 בקרמלית, ככה תוספות במסכת עירובין דף מ"ג עמוד א' דיבור המתחיל הלכה. בכל זאת אין לומר כן. דאמר לי איסור גיורא, אמר איסור גיור הגר ושמו איסור, רחל ביתו של שמואל נשבטה כמבואר במסכת כתובות דף חפג עמוד א', ונשאה איסור כשהיה גוי, ולאחר שנשאה נתגייר, ובנם היה האמורה רב מרי בר רחל, שהורתו, ההיריון עמו היה שלו בקדושה, כי כשנתברה איסור עדיין היה גוי, ולידתו הייתה בקדושה. כשנולד רב מרי, אביו כבר התגייר. הוא נקרא בר רחל ולא בן איסור משום כבודו. אם כן, אומר רבא שאיסור גיורא אמר לו, כי אבינן בארמיותן, כאשר היינו גויים, אמרינן יהודה היא לא מינטרי שבתא. היינו רגילים לומר שהיהודים לא שומרים את השבת במקום הפסד. ואם מינטרי שבתא, שהרי אם היו שומרים את השבת, כמה כיסי כמשתקחי בשוקה, כמה ארנקים היו צריכים להימצא בשוק בשבת. מכיוון שישראל שבא בדרך ונכנסה השבת ויש עליו ארנק, היה צריך לזורקו. כי כך מבואר במסכת שבת דף צדיבה ועמוד א', הלכה למשה מסיני שאסור לו לכדבר 400 ברשות הרבים. אבל באמת אומר איסור גיורא, טעות הייתה בידינו. ולא ידענו, לא ידענו שמותר ליהודים לקחת את ארנקה משום דסביר אלן. הם סוברים הלכה כרבי יצחק, דאמר רבי יצחק המוצא כיס בשבת, מוליכו הולך עמו פחות מ-400, כלומר שעומד לנוח כל פחות מ-400, ועל ידי כך נמצא שאינו עוקר את הכיס 400 שלימות. נמצאים לו למדים מדברי איסור גיורא שהגוי חושש שמשום הפסד הישראל, עלול הישראל לחזור אפילו בשבת ולכן היה אין מותר. מעשה נוסף, מספרת הגמרא. ההוא אריה מעשה באריה דאבי נעים במעצרתה, שהיה נוהם בגת. שמע עובד כוכבים את נהימת האריה, תשה בין עדיין התחבא בין החביות. אמר רבא, חמרה שערי היה אין מותר אפילו בשתייה. משום דמי מר אמר, אומר הגוי לעצמו, כי איך הדה, תאישה נענה כמו שאני התחבאתי, אית שנה מישראל אחוריי, כך גם מתחבא ישראל מאחוריי וככה זה לי, והוא רואה אותי. ולכן כותב הרטב"א, שמותר דווקא ביום שאז מישהו אחר יכול לראות את מעשיו, אבל בלילה היה אין אסור. מעשה נוסף, אנו גן ודסלקה לפומפדיטה, מעשה בגנבים שעלו ובאו לפומפדיטה ופתחו חוויתה, טובה, פתחו הרבה חוויות. שהיה דרכם לחבים המון בחווית וכדי שלא ירגישו הגנבים, היו מניחים חווית זו בין החוויות של היין, והגנבים שידעו את התחבולה הזו, היו בודקים בחוויות אם יש שם יין או ממון. כך מסביר הבית יוסף ביורד דעה סימן קוף חפתת. אמר רבא, חמרה שערי, היין מותר אפילו בשתייה. מה הייתה, מהו הטעם שהיין מותר? משום דרוב הגנב וישראל נינו. רוב הגנבים בפומפדיטה הם מישראל ואין לחשוש לניסוך היין. אומר תוספות במסכת בבא בתרא דף נ"ה עמוד ב', שדווקא בפומפדיטה, ששם היו מצויים הרבה רמאים וגנבים ישראלים, היה אין מותר. ומביאה הגמרא שכן פסק שמואל במעשה הזה ומבארת את טעמו. אב ועובדה בן הארדאי, מעשה היה בן הארדאי שבאו גנבים ופתחו חוויות של יין, ושם אין רוב גנבים ישראלים. אמר שמואל, חמרה שערי, היה אין מותר, אפילו בשתייה. מבררת הגמרא כמען, כשיטת מי פסק שמואל להתיר. האם זה משום דסבר כרבי אליעזר? דאמר, ספק ביאת האור, כלומר שאם יש ספק אם נכנס למקום טומאה, הרי הוא טהור. כמו כן בסוגייתנו שלא ידוע אם מי שנכנס היה גוי או יהודי, אז מספק היה אין מותר. ומה שמבואר במשנה בסוגיה לאל שאוסרים את היין בכל מיני ספקות, היינו באופנים שבוודאי בא הגוי למקום היין. והספק הוא אם נגע או לא, אבל כאן שיש ספק אם בכלל בא הגוי למקום היין, יש להתיר מספק. והגמרא מביאה את דברי רבי אליעזר, דתנן שנינו במסכת תערות פרק ו' משנה ה'. הנכנס לבקעה, מקום של הרבה שדות הסמוכות זו לזו בימות הגשמים, שהקרקע זרועה ואנשים לא נכנסים לשם. וממילא דינה כרשות היחיד, והכלל הוא שספק תומה ברשות הרבים טהור, ספק תומה ברשות היחיד טמא, והדין הזה נלמד ממה שנאמר בסוטה ונסתרה והיא נטמאה. דהיינו שאף שרק נסתרה ויש ספק אם נבעלה, מכל מקום נקרא שהיא נטמאה, ואסורה לבעלה עד שתיבדק על ידי שתיית המים המרים. והגמרה במסכת סוטה דף כוח עמוד ב' אומרת שמזה נלמד לדיני תומה, שספק תומה אם הוא ברשות היחיד טמא, מכיוון שהוא דומה לסוטה שנסתרה, נכנסה לבית הסתר יחד עם האדם הזר ברשות היחיד, אבל ברשות הרבים ספק תומה טהור. ועוד אומרת שמה המשנה ותומה, וידוע לנו שיש תומה בשדה פלונית באחת השדות שבאותה ביקה. ואמר הנכנס, ודאי הלכתי במקום הלז בביקה הזו, רק איני יודע אם נכנסתי לאותה שדה שיש בה ודאי את התומה, או שלא נכנסתי אליה אל השדה הזו. רבי אליעזר מתאר וחכמים מתמין. שהיה רבי אליעזר אומר, ספק ביה, אם יש לנו ספק אם בכלל נכנס לאותה שדה, הרי הוא טהור. אבל בספק מגע, אם בוודאי נכנס לשדה שהטומאה בה, אלא שיש לו ספק אם נגע בטומאה או לא, הרי הוא טמא. אם כך גם בסוגייתנו, זה אותו דין. יש לנו פה ספק ביה, יש ספק אם הגנבים שנכנסו לבית היו גויים או יהודים, ולפיכך היה אין מותר. אז בעצם מסתפקת הגמרא, אם זה טעם היתר שפסק שמואל. שיבה הגמרא, לא, אין הכרח ששמואל סבר כרבי אליעזר, משום דשאי ניעתם שונה הדין לגנבים שנכנסו לבית, כיוון דאיקא דפתחי לשום ממונה, מכיוון שיש גנבים שפותחים את החביות כדי לבדוק אם יש ממון, ואם לא מוצאים בממון הם עוזבים אותה ולא מנסחים, כי הם טרודים בגניבה, ממילא ולספק ספיקה, יש כאן שתי ספקות, ספק אחד אם הגנב היה ישראל או גוי, וגם אם הגנב היה גוי, יש ספק נוסף אם הוא נגע ביין או לא. באופן זה, שיש ספק ספיקה, כולם מודים שמותר. וכל מחלוקתם של חכמים ורבי אליעזר היא, באופן שהייתה השדה מלאה טומאה, שאם היה נכנס בוודאי, היה מעיל על הטומאה. ושם יש רק ספק אחד אם נכנס או לא. מביאה הגמרא מעשה נוסף שבא לפני רבה. העיר רביתה מעשה בתינוקת גויה, להשתקח דאבת בידיינה, שנמצא שהייתה בין החביות, ואבת נקיטה אופיה בידה. והייתה לוקחת את קצף היין בידה. אמר רבא חמרא שרעי, היין מותר אפילו בשתייה. משום דאי מר, יש לנו לומר, מגבה דחבית השקלתי, שהיא לקחה את הקצף מגב החבית, ולא מתוך החבית. ואף על גב דלי כתו, ואפילו שעכשיו אין עוד קצף בגב החבית, לא אומרים שזה יוכיח שגם קודם לכן לא היה קצף בגב החבית, ובוודאי הקצף שלקחה, היה בתוך החבית ונאסור את היין, לא אומרים את זה, משום דה אימר יש לנו לומר, די יתרמו יתרמלה, הזדמן לקצף על גב החבית, ולקחה את כולו, ולכן עכשיו בגב החבית לא נותר שום קצף. הביאה הגמרא מעשה שהסתפק רב דימי כיצד לפסוק בו. ההוא פולמוס, המעשה בשר הצבא, לסליק לנערדה שעלה לנערדה עם חייליו, והחיילים פתחו חביית הטוב, הרבה חביות, והסתפקו החכמים עם נאסר היין. קיית הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, עובדה אבא קמי דרבי אלעזר, מעשה כזה הגיע לפני רבי אלעזר בארץ ישראל, אושרה, והתיר את היין אפילו בשתייה, ולא ידענה, איני יודע, האם רבי אלעזר התיר את היין משום שסבר כרבי אליעזר המובא לאל, דאמר ספק ביית האור, שימש לאדם ספק אם בכלל נכנס למקום טומאה, הוא טהור, וכמו כן במעשה שבא לפני רבי אלעזר היה ספק אם החיילים היו גויים או ישראלים, ולכן התיר את היין, וגם במעשה של נערדה יש להתיר, שמה, לא היו גויים, היא משום דסבר, רובה דאזלי בעד הפולמוס הישראל נינו, או משום שרוב החיילים שהיו במעשה שבא לפניו היו ישראלים, והתיר בוודאי משום רוב ולא משום ספק ביה. אם כן במעשה בנערדה יש לאסור, משום שלא היו רוב חיילי הפולמוס ישראלים. מקשה הגמרא על הצד שהיה לרבדים מלהתיר משום ספק ביה, היי ספק ביה, ספק מגע הוא, וכי המקרה שהיה בנערדה זה ספק ביה, הרי המקרה הזה הוא ספק מגע, שהרי ודאי שחיילי הפולמוס היו גויים, והספק רק אם נגעו או לא נגעו, וזה לא דומה למעשה שבא לפני רבי אלעזר, ששם היה ידוע שחלק מהחיילים היו ישראלים. תרץ את הגמרא כבד מפתחי טובה, מכיוון שבמעשה של נערדה הם פתחו הרבה חביות יותר מהנצרך לשתייה, אי מה הדעת הדממונה פתחו. יש לנו לומר שפתחו את החביות על דעת לגנוב ממון המוחבא בחביות, וטרודים היו הם בגניבה ולא בניסוך, ולכן אף שוודאי היו גויים כספק ביה אדמי. הרי זה כספק ביה שרבי אליעזר מתיר בו. שכשם שבולשת שנכנסה לעיר בשעת מלחמה מבואר במשנה, שהחביות הפתוחות והסתומות מותרות כיוון שטרודים במלחמה ואין דעתם פנויה לנסך, כך גנב שטרוד בגניבתו אין דעתו פנויה לנסך. וכיוון שכאן פתחו הרבה חביות, מוכיח הדבר שבאו על דעת הממון. ואף שבוודאי היו גויים, מכל מקום נידון הדבר כספק ביה, כיוון שייתכן שלא באו כלל על דעת לגעת ביי. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף סמכתת במסכת עבודה זרה כרגלנו בסייעתא דשמיא, מדי סיום שיעור, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה בדף סמכתת. אכבר שנפל לחומץ, מה דין החומץ להלכה? שאלה שנייה, מדוע אוכלים דבש דבורים, הרי מעורבים בו רגלי דבורים? התשובה בתוספות, שאלה שלישית. מי שתיאר את פועליו המאה ארצות, האם יכול לסמוך על זה בתארותיו ומדוע? שאלה רביעית, אומר לגוי, שאם חביתו שהוא הולך, באיזה שיעור זמן נאסר היין שבחבית של סיד? שאלה חמישית, אומר לגוי שהולך באיזה שיעור זמן נאסר יין שבחבית של טיט? והשאלה האחרונה על דף סמכתת, לדידן, לשיטתנו, היום מדוע אין מעמידים חבית של יין ביד האקום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ט ט' בניסן תשעין ח', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את הדף התשעה ושישים, דף סמך ט' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני י' בניסן תשעין ח', ונלמד את הדף השבעים, דף עין במסכת עבודה זרה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע בו מייחלים אנו, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. שבוע של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות, של ישועות, של נחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.